שומעים שזה הארץ.
אריק זמור הוא האיש המדובר ביותר בצרפת בימים אלה. זמור הוא עיתונאי ופובליציסט, בעל דעות ימניות קיצוניות, ולאחרונה גם פוליטיקאי. השבוע הוא הכריז על מועמדותו לנשיאות צרפת בבחירות שיערכו באפריל הקרוב. אם לא תהיה הפתעה גדולה, אמנואל מקרון ינצח את הבחירות ויישאר בארמון האליזה. אבל התאוצה שזמור צובר בסקרים, ההצלחה של ספריו ויכולת השכנוע של התיאוריות שלו, מעידות על הלך הרוח העכשווי בצרפת. זמור עוסק בבעיות שמטרידות את הצרפתים באופן שאף אחד אחר לא מעז. הוא מתבטא בבוטות נגד מאגרים, מוסלמים, שחורים, נשים, הומואים, וכמובן התקשורת. התבטויות שבגללן הוא גם הורשע בהסתה לגזענות ונדרש לשלם כנסות גבוהים. הוא מצליח לעשות את זה בזכות הביוגרפיה שלו. זמור בן ה-63 הוא יהודי, בן למשפחה שמוצאה באלג'יריה ושהגיעה לצרפת בשנות ה-50. הוא קורא לקחת בחזרה את המדינה מידי המיעוטים, הוא מצליח לגעת בבעיות הזהות הכי קשות של האומה הצרפתית. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום בפרק נדבר על העלייה המטאורית של אריק זמור ועל השינויים הפוליטיים שעוברת צרפת. שלום לפרופסור דניס שרביט, מומחה למדע המדינה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
בוקר טוב.
אתה יכול לספר לנו קודם כל מי הוא אריק זמור?
כן, אריק זמור הוא דמות מאוד ססגונית שהחל את דרכו באמצע שנות ה-80 של המאה ה-20 כעיתונאי, עיתונאי הייתי אומר בינוני יחסית. הוא עבר ליומון של הימין השמרני והליברלי לפיגרו עד לפני זמן מה, אבל את הקריירה שלו הוא עשה בשני אמצעים שונים. מצד אחד הוא עבר לטלוויזיה, לא כעיתונאי ולא כפרשן, אלא בראש ובראשונה כמבקר את המיינסטרים הפוליטי ובעיקר התרבותי, בתוכניות טלוויזיה, בטוק שואו, זה מאוד ידועים, מאוד מוכרים, וזה מה שהקנה לו את פרסומו, ובמקביל פרסם החל מ-2010, ואפילו לפני כמה חודשים, ספרים, מסות ארוכות למדי, 400-500 עמוד, והייתי אומר שהתמה המשותפת לארבעת הספרים הללו היא השפל שבו צרפת נתונה, והיא לא גזירת גורל, היא בעצם החלטה מודעת של השמאל כמו הימין. מהבחינה הזאת הוא יצא מן המסגרת המקובלת שבו אם אתה בשמאל אתה מבקר את הימין וכל האחריות עליו, ואם אתה בימין אז אתה מטיל את כל האחריות על השמאל. לא, הוא יצא מן המשחק הזה והטיל את האחריות בעצם לא רק על המעמד הפוליטי, על חברי הפרלמנט והשרים וראשי הממשלה והנשיאים, אלא גם ובעיקר על האליטות, על האליטות הכלכליות, על האליטות של המינהל הציבורי, דברים שבהם בדרך כלל הצרפתים התגאו בהן, והנה הוא הצביע בעצם על הכשלים ולא פחות גם על האינטלקטואלים. הוא טוען שיש להם חלק גדול מאוד בשפל שצרפת נתונה בו.
Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession.
ואנחנו מגיעים בעצם כאן לתופעה אולי היוצאי דופן מבחינתי, כלומר כמי שבוחן ומנתח את המערכת הפוליטית הצרפתית, לראשונה ייתכן שיהיה מועמד לנשיאות בעל סיכויים כאלה ואחרים, אנחנו נראה אם הבלון הזה מתנפץ במהלך מערכת הבחירות, אבל יש לנו כאן לראשונה מועמד שלא מגיע למרוץ לנשיאות בצרפת, עם מנגנון מפלגתי, הוא לא נבחר של מפלגה, הוא בעצם רץ לבד, יש לו חוג ידידים, מועדון כזה או אחר, הרבה מעריצים, אבל מפלגה אין לו, וזה לא קרה עד עכשיו.
אז התייחסת לשפל שהוא מתאר, השפל שצרפת נמצאת בו, על איזה משבר בדיוק הוא מדבר?
הקלף החזק שלו בעצם זה להסתמך על אותם מעמדות שנתפסים בתודעה הצרפתית כאלו שהופקרו על ידי המערכת הפוליטית. אוקיי? שזה, הרי אם, בלי לחזור להיסטוריה ארוכה, אבל בוא נגיד שבמאה ה-20, באופן כללי, הפועלים מיוצגים על ידי מפלגות השמאל, ובעיקר מפלגה קומוניסטית, והבורגנים והסוחרים על ידי הימין, השמרני או הליברלי, ובעצם כל המעמדות בעצם מצאו להם כתובת פוליטית. הטענה של אריק זמור הוא שאם השפל הכלכלי, כי אי אפשר גם לא להתכחש לכך שמבחינת תעשייתית, כן, צרפת יש לה הרבה 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 פחות פועלים ממה שהיה לה לפני 50 שנה, כן, שלא לדבר על 100 שנה, בגלל הגלובליזציה, בגלל שינויים בכלכלה הצרפתית, ואז בעצם אותו מעמד, מכנים אותו צרפתים מלידה, משורש, כלומר שנולדו להורים צרפתים, מצאו את עצמם קצת מוזנחים, א', כי הם התמעטו, ולעומת זאת הכוח החברתי החדש כביכול, הוא הכוח של המאגרים, שמשום שסבלו גם מגזענות וגם מדעות קדומות, והקושי שלהם להתאקלם בחברה הצרפתית היה באופן אובייקטיבי יותר גדול מאשר לצרפתים שנולדו בצרפת זה דורות, אז כביכול השמאל הפנה את העורף לאותו מעמד עמלים, עובדים, פועלים הצרפתים, כדי להתרפק על הנזק ועל הפגיעה ש... החברה הצרפתית או הממשלה בצרפת עושה לאותם המאגרים, אימצו לעצמם את הגישה רב תרבותית, והנה זמור בא ואומר, מה קרה עם הציבור הזה, חלקו עבר לימין הקיצוני, אבל הוא לא מיוצג, ואני רוצה גם לייצג אותו, אבל בנוסף, ולכן הסיכוי שזמור אולי יפיל לסיבוב השני, אם אכן ינהל קמפיין טוב ומוצלח, והוא שהוא גם נשען, על תחושת המיאוס ותחושת החוסר הסובלנות של הציבור הצרפתי הבורגני, מעמד הביניים הנמור והגבוה יותר, שבעצם עד לשינויים ולתמורות בחברה הצרפתית ביומיום בצרפת, מה שמשדרים לו גם בטלוויזיה בעיקר, והוא בעצם בא ומנקז אליו את התחושה הזאת שמשהו משתנה בצרפת, ובא זמור ואומר, הנה אני אחד, את המעמד הבורגני הזה, ואת המעמד הפרולטרי הזה, ותסמכו עליי, ולגבי מאגרים, מי שרוצה להיקלט בחברה הצרפתית, לפי התנאים שהוא מבקש להציב, אז הנה, אני גם יכול לאחד אותם.
אז קהל היעד של זמור, הוא מצד אחד השכבות המוחלשות, הפריפריה ומעמד הפועלים, אותו מעמד שהוביל בשנת 2018 את הפגנות האפודים הצהובים ברחבי צרפת. ומהצד השני הוא מדבר גם אל חלקים מהבורגנות הצרפתית ומעמד הביניים, שמרגישים שצרפת שהם הכירו משתנה. ולשתי האוכלוסיות האלה הוא מצליח לפנות גם באמצעות נוסטלגיה לצרפת של פעם, זאת של שנות ה-60 וה-70.
אני חושב שבסופו של דבר, מה שאוחז את עיניו לפחות של ציבור גדול יחסית, זה באמת ההתרפקות על הנוסטלגיה. צרפת היום איננה מה שהייתה פעם. עכשיו, זאת נימה שקיימת כבר, בוא נגיד, מאז שדגול הסתלק מן השלטון, כן? אז לפחות 50 שנה, אבל בוא נאמר שהיו אישים פוליטיים, בעלי עוצמה, או שידעו להפעיל, להקרין עוצמה, כמו שיראק, או אפילו סרקוזי, או מקרון בבחירות האחרונות, והוא בעצם מבקש לנצל את האכזבה היחסית משלטונו של מקרון, כדי לפלס את דרכו.
באפריל הקרוב, התקיימו בצרפת בחירות לנשיאות. בסיבוב הראשון, יכולה להתמודד כל מועמדת, שמשיגה 500 חתימות של נבחרי ציבור צרפתים, דוגמת ראשות עיר או מועצות, מלפחות 30 אזורים שונים במדינה. תיאורטית, מועמדת יכולה לזכות ב-50% מהקולות ולהפוך לנשיאה, אבל זה מעולם לא קרה. שבועיים אחרי הסיבוב הראשון, שני המועמדים המובילים מקיימים סיבוב בחירות בו מושגת הכרעה. המערכת הפוליטית בצרפת היא ייחודית, וניתן להגדיר אותה כדמוקרטיה נשיאותית למחצה. הנשיא הנבחר עומד בראש הרשות המבצעת, והוא ממנה ראש ממשלה, שהוא השר הבכיר באותה הרשות. מאחר שלבית הנבחרים הצרפתי, שנקרא האספה הלאומית, יש סמכות לפזר את הממשלה, הנשיא צריך למנות מועמד שזוכה לתמיכה, ולפעמים ראש הממשלה מגיע מהמפלגה היריבה. מאז 1958 ועד שנות ה-2000, המערכת הפוליטית בצרפת נהנתה מיציבות יחסית. כל הנשיאים הגיעו מהמפלגה הסוציאליסטית או מהימין השמרני, שהקים מספר מפלגות שהבולטת בהן כיום היא הרפובליקאים. ב-2002 התחיל להסתמן שינוי, כשמועמד הימין הקיצוני, ז'אן מרי לפן, הצליח להגיע לסיבוב השני, שם הפסיד לז'אק שיראק. בבחירות 2017 התמודדו בסיבוב השני מרין לפן מהימין הקיצוני מול עמנואל מקרון, שהיה לנשיא הראשון שלא מגיע מהמפלגות המסורתיות של הפוליטיקה הצרפתית. בחירתו של מקרון הייתה מעלומה שממנה מפלגות המיינסטרים של צרפת לא הצליחו להתאושש עד כה. גם הסוציאליסטים וגם הרפובליקאים לא מצליחים להפוך לגורם משמעותי בבחירות הקרבות, כאשר הצפי הוא שגם הפעם בסיבוב השני יהיה זה מקרון שיתמודד מול לפן או מול זומר. המשך ההיחלשות של המפלגות הגדולות, בשילוב עם שיטה שבראשה הנשיא חזק שנבחר ישירות, עלולות להביא להשלכות מרחיקות לכת על הפוליטיקה הצרפתית בשנים הקרובות. דניס, זמור מהדהד קולות שאנחנו שומעים בצרפת מאז שנות ה-80 אצל הימין הקיצוני, בהתחלה על ידי ז'אן מרי לפן ואחר כך על ידי ביתו, מרין לפן, אבל משהו בטון שלו בכל זאת שונה. הוא חריף יותר וקיצוני יותר.
מה שאפשר לימין הקיצוני לצמוח החל משנות ה-80, זאת הייתה סוגיית ההגירה. הנה מגיעה הגירה מצפון אפריקה, מאפריקה שמתחת לסהרה, והיא מסכנת את האחדות הלשונית, התרבותית וכו' וכו'. וזה הצליח במידה מסוימת. הם הגיעו פעמיים בבחירות לנשיאות, גם האב וגם הבת הגיעו לסיבוב השני, הפילו לסיבוב השני, גם אם הם כמובן לא הצליחו להיבחר. אז תגידי, אז במה, עכשיו נגיע לזמור, במה הוא מחדש? הוא לא מחדש דבר, אבל זהותו, כלומר מי הוא, מה הם שורשיו, זה בעצם מה שעושה את ההבדל. הוא לכאורה בא מן הימין, הימין המתון, אבל הוא יהודי, אמנם נולד בצרפת, אבל אביו היגר מאלג'ריה לצרפת, והוא, הייתי אומר, מבחינה סוציולוגית תרבותית, הוא האחרון שהיינו מצפים שהוא ישמע דברים כאלה. עכשיו, כאשר יהודי שהוריו באו מאלג'יר, מאמץ את השיח של הימין הקיצוני, אז מה שהוא עושה בעצם, הוא מכשיר אותו. כלומר, הייתי אומר שההבדל ביניהם הוא שז'אן מרי לפן וביתו לא יכלו להיות אחרת מאחר, והם צמחו בערוגות הללו, לא יכלו לטעון אחרת. אבל כשבא מישהו שמבחינה סוציולוגית היה צריך להגיע או לשמאל המתון, או למרכז המתון, נגיד לימין השמרני, אבל לא יותר מזה. כאשר הוא מאמץ את כל המטען הזה של הימין הקיצוני, הוא בעצם קונה דבר שלא עמדו לרשות ז'אן מרי לפן וביתו, והוא היכולת לומר כל מה שעולה על ליבו.
C'est une guerre qui ne dit pas son nom, qui nous est menée chaque jour. C'est même plus qu'une guerre civile, c'est une guerre de religion qui nous menace.
ועד כמה ההתבטאויות שלו באמת קיצוניות ביחס למה שלפן אומרת?
ז'אן מרי לפן ומרין לפן לא הרשו לעצמם להגיד דבר וחצי דבר ממה שזמור מרשה לעצמו לומר. כי אין לו את התווית הזאת, אין לו את השורשים הנגועים הללו, ולכן אצלו זה נתפס כאילו מתוך שיקול דעת, מתוך בחירה. עיינתי למשל, בוא נקח סוגיה שגם מעסיקה אותנו בישראל, הסוגיה של שיתוף הפעולה בין הנאצים לבין הממשלת וישי, אוקיי? כשז'אן מרי לפן אומר, תראו, הם קצת טעו, אבל סך הכל הם קיוו לטוב וכולי, אז זה נתפסנו, מה הוא יגיד? מה הוא יכול להגיד אחרת? ברור שהוא מגן על הציבור שלו, שהוא מורכב ממשתפי פעולה לשעבר, כאשר אריק זמור בא ומאמץ את הגישה הזאת, אפילו נותן לה, אפילו גושפנקה לכאורה יותר רצינית, שהוא מסתמך על היסטוריונים כאלה ואחרים, ואומר, בעצם בצרפת, 3/4 מהקהילה היהודית ניצלה, ורק 25% נספתה, שזה המספר, וצריך להגיד את האמת, זה נכון, זה המספר הכי נמוך בארץ שהייתה כבושה בידי הגרמני במלחמת העולם השנייה. עכשיו, ההסברים הם מגוונים. היו קומוניסטים והיו כמרים שלא שכחו את הברית הישנה, את היהדות. 200 שנה של מורשת מהפכני ושל זכויות אדם הביאה לכך שאנשים הצילו יהודים, אוקיי? בא אריק זמור ואומר, לא, 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 עזבו את כל הגורמים הללו. פטן בחר להגן על יהודי צרפת והפקיר את היהודים הזרים, אלה שלא יחזיקו. עכשיו, זה נכון שבהתחלה, ב-42, היה ניסיון כזה להפריד, אבל בסופו של דבר, ב-43, ב-44, ההפרדה הזאת כבר לא קיימת, עוצרים את היהודים, בין אם הם צרפתים, או בין אם הם נתינים זרים. עכשיו, כשזמור עושה את זה, כולם יודעים שהוא יהודי, אתה אומר, אז בעצם, יכול להיות שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו במראה, אחרי, וזה אחד התמות המרכזיות של זמור, אחרי 50 שנה, שבה צרפת איננה יודעת לספר את תולדותיה, מבלי להלקות על חטא, על חטא השואה ועל חטא על קולוניאלים. כלומר, פה זמור פורט על, על תחושת הגאווה הצרפתית שנפגעה עם השנים, הוא עוסק מה שאנחנו מכנים תיקון דימוי. הדימוי הוא לא טוב, ובא זמור ואומר, לא, אני ארפא את הפצעים הללו, אני אגיד, הוא לא היה כל כך נורא, הוא מכשיר את השרץ, וזה, הייתי אומר, דבר שהוא מאוד ייחודי לו.
נראה שזמור הוא חלק מתופעה של מנהיגים פופוליסטים, שקורית היום בהרבה מקומות בעולם. איך זה בעצם קורה בצרפת, שרואה בעצמה מדינה עם שורשים פילוסופיים ואינטלקטואליים עמוקים?
אנחנו עדים לכך שבשנים האחרונות הפופוליזם גואה, אנחנו רואים את זה גם באירופה, סך הכל הימין הקיצוני צובר וזה שנים רבות 20%, אבל זאת הייתה התקרה, כן? לא היה מעבר לכך. והשאלה היא במה הוא שונה ובמה הוא דומה. הוא דומה ברטוריקה, כלומר המיאוס ממה שמכונה התקינות הפוליטית. אין אצלו דבר שהוא תקין פוליטית. כל דבר צריך לרמוס. מהבחינה הזאת, הבוטות שלו עוברת כל סי, כלומר, לא מכיר מישהו בזירה הפוליטית שמתבטא בחריפות כה רבה. בסגנון הוויכוח שלו, אין ספק שהוא לא נותן ליריף שלו להשחיל מילה. הוא גם לא מוכן ברטוריקה שלו לפעמים לעשות נסיגות, לומר, כן, בעניין הזה אתה צודק, אבל אני אוכיח לך שום דבר. אצלו מדובר בפסלים כאלה שצריך לנפץ, וזה מהבחינה הזאת מאוד דומה לרטוריקה הפופוליסטית. במה זה שונה, ואכן יש כאן דבר שצריך לשים עליו את האצבע, דווקא משום שאנחנו מדברים על צרפת. זמור מבקש להצטייר כאינטלקטואל, כמי שקורא הרבה, כמי שמצטט כל הזמן. הוא עושה משהו שכמעט ולא קורה בזירה הפוליטית. מצטט היסטוריון מהמאה ה-19, מצטט אירוע פוליטי מהמהפכה הצרפתית. כלומר, הוא בא, ניחן בתרבות. עכשיו, מי שרוצה ללעוג לו, יגיד שזה תרבות של ויקיפדיה. אבל גם אם זה שימוש שטרי, בציטוטים, בדמויות שנשכחו לחלוטין בדיון הציבורי, זה הייתי אומר הייחוד הצרפתי שלו. כלומר, הוא פה נשען על מסורת מסוימת של דעתנות, שיכולה להיראות שטרית, ללא ספק, אבל היא גם סותרת את הייתי אומר, את הארשביזם שמאפיין את השיח הפוליטי, והוא שאתה בעצם מתייחס רק להווה, וכל מה שייך לעבר בעצם אינו קיים.
ואחת הסוגיות הכאובות שזה מור מעלה, היא הנושא של הפרדת דת ומדינה בצרפת.
הסוגיה הזאת של דת ומדינה הוכרעה בצרפת ב-1905, כשהרפובליקה הכריזה שהיא בעצם היא ניטרלית ביחס לכל הדתות. כלומר, צרפת, גם אם מרבית האוכלוסייה בצרפת היא קתולית, צרפת איננה מזוהה כמדינה קתולית. גם אם היא הוגדרה בעבר כבת הבכורה של הכנסייה הקתולית, היא ניטרלית. היא לא מעדיפה לא את היהדות ולא את הפרוטסטנטים, היא בעצם מבקשת מן הדתות להתארגן באופן עצמאי, להיות ארגונים ועמותות של החברה האזרחית, ואתם תגייסו את הכספים שלכם, המדינה לא תשלם משכורת לכהני הדת, המדינה לא תתמוך בגלוי בשום דבר שקשור בכנסייה, אלא מה הייתי מדובר באיזה שיקום של כנסייה עתיקה, שאז מבחינה תרבותית יממנו את השיקום, אבל לא כדי להדיר את שמה ולהפיץ את תורתה של הנצרות. זו התפיסה שהייתה שלטת בצרפת, ומה שמביא זמור, זה בעצם פן אחר שהיה קיים בסוף המאה ה-19, אבל נעלם לחלוטין, והיא תפיסה חילונית לוחמנית. וכאן בא והוא טוען, שבעצם בגלל ההשפעה של הרב תרבותיות, צרפת הרפובליקנית מתביישת להיות חילונית. עכשיו, זה דבר חשוב משום ש... כלומר, זה כלי מאוד מעניין, משום שבעצם מה שעושה זמור הוא משתמש בערך שנתפס כערך של השמאל, כן? כערך מתקדם ומנחס אותו לתפיסות שלו, כדי לגנות את הבולטות של האסלאם. עכשיו, הקלף החזק שלו בעניין הזה הוא שחילוניות בעצם התגשמה בצרפת כשמרבית האוכלוסייה עברה תהליך של התרחקות מן הדת. וכאן אנחנו עדים להתעוררות דתית מוסלמית, שהיא של עצמה בסדר גמור, רק שיש לה ביטוי יותר חיצוני, טוענים שיש גם אפילו מין איים מבודדים כאלה בתוך צרפת שבו האסלאם הקיצוני שולט, וזמור משתמש או נשען על החילוניות כדי לומר, רגע, רגע, זה כבר סטייה מדרכה של החילוניות, אנחנו ניטרלים, אבל כשיש איום דתי על הרפובליקה אנחנו צריכים להיאבק. עכשיו, מה שנותן לו כוח או מה שנותן לו הצדקה מסוימת לגישתו הוא שכך טוענים, האיש הוא יהודי, שומר מצוות, אומרים שהוא פוקד בית כנסת, אבל לעולם לא ידבר על יהדות, אגב הוא גם לא מזדהה עם ישראל במיוחד, הוא אפילו מבקש להתרחק, הוא אומר, אם אני יהודי זה עניין של אמונה, ואמונה הוא עניין פרטי, כלומר הוא חוזר לשורש החילוניות, שבעצם ביקשה וטבעה להפריד בין העניין האישי הפרטי המצפוני לבין העניין הציבורי.
זמור נוגע בסוגיה שמאוד מעסיקה את צרפת. איך מדינה שרוצה לקדם את החילוניות ולהיות דמוקרטית, מתמודדת עם אוכלוסייה דתית. ונראה שבניגוד לימין, השמאל הצרפתי מתקשה להציג עמדה ברורה בסוגיה הזאת.
העניין הזה פיצל את השמאל לרסיסים. בין אלה שאומרים, צרפת איננה צרפת שהייתה, אסור לחטוא בנוסטלגיה, היום יש קהילה של 5 מיליון מוסלמים, לא כולם אדוקים, לא כולם דתיים, אבל צריך להתיר להם, החברה איננה יכולה שלא להיות קשובה לצרכים של מיעוט חשוב בתוך החברה שאנחנו צריכים גם לסייע לה להיקלט בחברה הצרפתית, זה חלק מן השמאל שאומר, אז אם הם מבקשים שלמשל בבית הספר שמחלקים מזון לתלמידים לא יהיה בשר חזיר, אז צריך להתחשב בזה ולא יקרה שום דבר. ואם נשים מוסלמיות תובעות שעות בריכה ייחודיות לנשים, אז צריך להתחשב בזה. אוקיי? זה חלק מהשמאל. ויש חלק אחר בשמאל, בא ואומר, לא, אנחנו צריכים להישען על אבותינו, הז'ורס ואחרים שנלחמו על החילוניות, ואכן צריך לצמצם עד כמה שיותר את המעורבות של הדת בחברה ובמוסדות, ועל זה יש ויכוח, והוויכוח הזה בעצם מביא לכך שהיום השמאל אינו מדבר בכל אחד.
In France, they are mourning the worst peacetime attack since World War II. It is the deadliest outburst of terror in Europe since the Madrid bombings a decade ago. More than 120 people killed and over 350 injured in just a few hours of carnage. Multiple acts of barbarity which have rocked Paris.
הסוגיה של צרפת מול דת, ובעיקר האסלאם, היא סוגיה שהחמירה בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות סדרת מתקפות הטרור. איך קרה שצרפת הפכה ליעד מספר אחת במערב של הטרור האסלאמי?
הרעיון או התפיסה היא שמאחר שבצרפת נמצאת הקהילה המוסלמית הגדולה ביותר, האסלאמים הרדיקליים בעצם זיהו את צרפת כמדינה הראשונה באירופה ששם צריך למקד את המאמצים, משום שאם התגובה של צרפת תהיה חריפה מדי, כלפי כל המוסלמים, אז ייתכן שתהיה התקוממות מוסלמית, זו, אני מתאר פה את התחזית של האסלאמיסטים הרדיקליים, ולכן הם מגדו את המעמד שלהם בצרפת. גם משום שצריך להגיד את האמת, צרפת איננה מבחינה רשמית ארץ רב תרבותית, יכול להיות שנמצאים בה הרבה ציגים של תרבויות רבות, אבל מבחינה רשמית איננה רב תרבותית, ולכן צרפת נתפסת, ובמידה רבה של צדק, כמגן האחרון של החילוניות, כנושאת המורשת המהפכנית של התבונה וזכויות האדם. ולכן אני לא אומר שמדינות אחרות באירופה אינם יודעים לכבד זכויות אדם, אבל זה סמל. ולכן המיקוד של האסלאם הרדיקלי בצרפת מוסבר במינה מסוימת על ידי כך שמבקשים בעצם לנפץ את הסמל הזה ולעורר את הזעם שם.
אז עכשיו, אחרי הרבה שנים של הכנה, זמור מודיע שהוא נכנס למרוץ ולמגרש הפוליטי. מה צפוי לנו?
יכול להיות שבמערכת הבחירות יתברר שכשם שהוא פולמוסן גדול ויש שיגידו מבריק, כמציע הצעות, כמישהו שצריך לטפל ביום-יום, פה אני חושב שזאת תהיה החולשה, או סביר להניח שזאת תהיה החולשה, כי מישהו פולמוסן מטבעו אינו מחויב לספק פתרונות. זה שהוא יגיד, אני אעצור את ההגירה, ואף זר לא יחדור יותר לתחומי של צרפת, אני חושב שלפני שהוא יצליח לממש את זה, תהיה בצרפת מלחמת אזרחים. תראה, לטוב ולרע. לטוב משום שבעצם אם אנחנו נחבר את הכוח של מרין לפן, שכמובן נפגע מול זמור, אבל עדיין היא שומרת על נוכחות ובולטות, יחד עם הקולות שזמור מביא מן הימין השמרני, או קולות כאלה אחרים של אנשים שלא הלכו להצביע בשנים האחרונות, ייתכן שנגיע למצב כזה שבו בסיבוב הראשון יהיה לימין הקיצוני עם שני מועמדים משהו בסביבות ה-30%, שזה ניפוץ התקרת הזכוכית שעמדה מעל הימין הקיצוני שלא עבר את ה-18%.
לזמור ולפן ביחד.
ביחד, כן. עכשיו, מכאן בעצם יש שתי אפשרויות לפני הסיבוב הראשון. אולם הם יאחדו כוחות. זה גם ייתכן. ייתכן שזמור יסכים להיות ראש ממשלה של מרין לפן בתור נשיאה, אבל נשכח שהמערכת הפוליטית בצרפת היא מפוצלת, הרשות המבצעת מפוצלת בשתיים, יש ראש ממשלת צרפת ונשיא צרפת, אז אולי תהיה ברית ביניהם, ואת ה-30% הם יצליחו לתרגם למקום ראשון בסיבוב הראשון, ואז יש סיכוי יותר גדול שזה יקרה גם בסיבוב השני. תוצאה שנייה אפשרית, לטובת מרין לפן, שהיא בעצם יוצאת במערכת הבחירות הזאת, כמועמדת מתמרכזת, כי היא לא בוטה כמוהו. על הגירה היא אומרת שהיא לא רוצה כלל מאגרים, אבל לגבי המאגרים שכבר הגיעו, היא אומרת, הם כבר חלק מצרפת. אחד הנושאים, אחד התמות של אריק זמור, זה היחסים בין גברים לנשים. והוא מייצג את הקו השמרני ביותר, הוא מדבר על כך שהוויריליות הצרפתית, הגבריות הצרפתית, איננה מה שהייתה. הוא מתנגד נחצות לנישואים בין חד מיניים. מרין לפן אמרה שהיא מתנגדת, אבל היא מבינה שזה זרם בציבור, ולכן צריך לכבד, ולכן היא לא תשנה את החוק. כלומר, יכול להיות שההתמודדות של השתיים תמרכז את מרין לפן, ואז היא תהפור בעצם מה שהיא לא הייתה בדיוק, למועמדת קשרה יותר ממה שהייתה בבחירות הקודמות.
Macron at just 39 becomes France's youngest leader since Napoleon, and tonight he walked into history, telling the crowd,
Tout le monde nous disait que c'était impossible.
Everyone said it was impossible.
Mais ils ne connaissaient pas la France.
They didn't know France.
בבחירות 2017, מקרון היה הפנים החדשות של הפוליטיקה הצרפתית, שהפכו את הסדר הקיים. איך הוא מגיע לבחירות הקרובות?
אין ספק שזוהרו של מקרון איננו כפי שהיה עם היבחרו. אני מזכיר לכם, זה היה כמה חודשים בלבד אחרי בחירתו של טראמפ כנשיא ארצות הברית, בחור צעיר, בחור נעים הליכות, יפה תואר, שהרים את המורל של הצרפתים. הנה אני אביא את צרפת לשינויים טובים חיוביים. זה אפילו הצליח לו בחצי שנה הראשונה, או שנה הראשונה, כשגם צרפת זכתה במונדיאל בכדורגל, ומכאן החלה ההידרדרות, בעיקר עם התנועה של האפודים הצהובים. אבל צריך להגיד את האמת, מקרון הצליח לרסק את המערכת הפוליטית הצרפתית, שהייתה מבוססת על שמאל מתון וימין מתון, אוקיי? הימין המתון הגוליסטי והליברלי נמחק, כמעט נמחק, השמאל הסוציאליסטי המתון נמחק גם כן, והוא נמצא בעצם כמין מועמד מרכזי כזה, ששואב קצת מן הימין הליברלי, וגם מן השמאל הליברלי, ולכן מבחינתו, ככל שהדיון במערכת הפוליטית יהיה בין צרפת ליברלית לבין צרפת אי-ליברלית, שלפן וזמור מייצגים, כי אז הוא בעצם מבטיח את ניצחונו. הצרפתים לא ייתנו יד לכך שצרפת תשנה את פניה. ולכן מבחינתו זה שסדר היום עובר לנושאים הללו של שמרנות, של החילוניות, זה משחק לטובתו, כי זה יפחיד מספיק צרפתים מתונים, כולל של השמאל הרדיקלי, שגם אם הם סולדים ממקרון, בגלל שהוא ליברלי מדי, יחד עם זאת, הם יעססו לתת אחריות לכך, או להיות אשמים בכך, שבאימנותם הם בעצם יכשירו את הדרך לבחירתה של מרין לפן, או לבחירתו של זמור. ולכן מקרון רק מנצח מן התסיסה הזאת שקיימת בימין הקיצוני, כי מבחינתו זה הקר הכי נוח כדי לקרוא לכל הצרפתים שאינם רוצים לבגוד במסורת המהפכנית, הליברלית, השוויונית והמבוססת על חירות ושוויון ואחווה, שהיא כידוע הסיסמה של צרפת. זה אם הדיון יעבור להיבטים חברתיים, אז מעמדו של מקרון לא נתון בסכנה, אבל יהיה קשה עליו להיאבק, יותר קשה להילחם, כי ההישגים שלו דלים יותר יחסית. רק שיתמודד מול מועמד של הימין הקיצוני, בין אם מדובר בזמור או בין שמדובר במרין לפן, זה מה שהוא רוצה לסיבוב השני, אז הוא בטוח שהוא יכול להישען על קריאה לחירום רפובליקן. צרפת בסכנה, תעזרו לי להציל אותה מפניה המכוערות שמייצגים לפן וזה.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, יש עוד כמה חודשים עד הבחירות, הם בטח יהיו חודשים סוערים. פרופסור דניס שרביט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.